שלום רב להווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק שלישי. הנותן מתנה לחברו, אין המקבל זוכה בה, אלא באחד מן הדרכים שהקונה זוכה בהם במקחו. גם קבלת מתנה היא כמו קניין וכמו מכירה, שצריך לעשות מעשה קניין. אם מטלטלין רוצה ליתן לו, עד שיגביה, הגבהה. או ימשוך, דבר שאין דרכו להגביה, לפי ההלכות שאמרנו על משיכה. או יקנה באחד משאר הדברים שהמטלטלים נקנים בהם. יש עוד דרכים שמטלטלים נקנים, למשל קניין סודר, חליפין. ואם קרקע או עבדים נתן לו, עד שיחזיק, כדרך שמחזיק הלוקח, צריך לעשות קניין חזקה. או עד שיגיע שטר מתנה לידו, קניין שטר. הרמב״ם כמובן לא הזכיר כסף כי מדובר במתנה. אבל בדברים, אם רק דיברו דברים בלי מעשה קניין, לא זכה המקבל, אלא כל אחד מהם עדיין יכול לחזור. זה שהוא התחייב לתת מתנה, אם לא עשה קניין, זה לא מחייב אותו ושניהם יכולים לחזור בהם. מחל לחברו חוב שהיה לו עליו. או נתן לו הפיקדון שהיה מופקד אצלו, הרי זו המתנה הנקנית בדברים בלבד ואינו צריך דבר אחר כמו שבאנו. חוב הוא אצלו. כל מה שיש לו זה זכות, שעבוד. ברגע שהוא מחל על השעבוד זה נהיה שלו. פיקדון הוא אצלו. כל מה שהוא צריך לוותר על הזכות החזרה ולכן מיד זה נהיה שלו ואין שום צורך שיהיה כמעשה קניין. וכן האומר לחברו, מנה שיש לי בידך, תנהו לזה, קנה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו, בין שנתן המנה לזה בחוב שהיה לו אצלו, בין שנתן לו, נתנו לו מתנה, בין שהיה מנה חוב אצלו, בין שהיה פיקדון בידו, כמו שבארנו. מדובר פה על מעמד שלושתם, כלומר שהמלווה מעביר לאדם שלישי את השעבוד שיש לו, בין אם זה חוב, בין מתנה, בין פיקדון, זאת הלכה שאין עם הטעם, אבל צריכים להיות שלושתם נוכחים, המלווה, הלווה והאדם השלישי. הרמב״ם לא הזכיר פה שצריכים להיות נוכחים, כי הוא שמח על מה שהוא בער בהלכות מכירה, כמו שהוא אומר, כמו שבערנו. כדרך שאין צריכים עדים לעניין מקח ובמקר, אלא לגלות הדבר בלבד, אם הייתה שם טענה וכפירה, כך במתנות ובמחילות אין צריכים עדים, אלא מפני המשקרים. יש סוג של עדים שנקראים עדי קיום, והם בגיטים וקידושים, שהם עושים את הגט, והם עושים את הקידושים. בלעדיהם, אפילו ששני הצדים מסכימים, האישה לא מקודשת ולא מגורשת. אבל, בענייני מקח וממכר, לא עברו סד אלא לשקר, לא נבראו העדים אלא כנגד השקרנים. אבל אם שניהם מודים, אין שום צורך בעדים. כשם שהמוכר צריך לסיים הממכר, כלומר, להגדיר מה הוא מוכר, כך, כמו שבארנו, כך הנותן. גם במתנה צריך להגדיר את מה שהוא נותן. כיצד? הכותב לחברו, קרקע מנכסי נתונה לך. או שכתב לו, כל נכסי קנויים לך חוץ ממקצתן. הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו, ואינו ידוע, לא קנה כלום. הוא לא הגדיר, אז לכן שום דבר לא נקנה. ואינו יכול לומר לו, תן לי פחות שמנכסיך, לפחות תן לי את המינימום, עד שיסיים לו המקום שנתן לו. אבל אם אמר לו, חלק כך וכך בשדה פלונית, הועיל וסיים השדה, אף על פי שלא סיים החלק, נותן אותו חלק מן הפחות שבאותה שדה. כאשר הוא הגדיר את השדה, אף על פי שהוא לא הגדיר איזה חלק מן השדה, הוא חייב לתת לו את החלק הכי פחות. הראשונים מתקשים בהלכה הזאת. הרי מה ההיגיון מזה? כשם שאם הוא לא הגדיר את השדה, הוא לא קנה, כי הוא לא יכול להגיד לו לא זה, זה, לא זה, זה, גם בחלק מהשדה, יכול להגיד לו לא החצי הזה, החצי הזה, ילך לחצי הזה, יגיד לו החצי השני. אלא שהרמב״ם פסק את זה בעקבות דברי הרי מיגש. הרי מיגש לומד את זה מתוך סתירה בין משניות. במסכת גיטין לבין משנה בבבא בתרא אומר לחברו חצי שדה אני מוכר לך, משמנים ביניהם ונותן חצי שדהו. אז רואים בפירוש שהוא לוקח את הפחות וחצי השדה למרות שהוא לא אמר לו איזה חצי. אומר הרי מיגש כי כיוון שהוא הגדיר את השדה אף על פי שהוא לא הגדיר את החצי זה נקרא מוגדר. אבל הרוב הראשונים לא קיבלו את החילוק הזה, וקבעו שמתוך המשנה הזאת נדחתה הסוגיה השנייה בגיטין, ומוכח מכאן שלא צריך לסיים בכלל, לא את החלק ולא את השדה. כל הנותן מתנה על תנאי, בין שיתנה הנותן, בין שיתנה המקבל, והחזיק המקבל וזכה בה, אז המתנה הזאת היא על תנאי. אם נתקיים התנאי, נתקיימה המתנה. ואם לא נתקיים התנאי, בטלה המתנה. ויחזיר פירות שאכל, כי כיוון שכל המתנה התברר שהיא לא חלה, צריך להחזיר את הפירות. והוא שיהיה התנאי כראוי, בתנאי שעשו את כל התנאים לפי הלכות תנאים. כבר בארנו, שכל התנאים שיש במתנות או במקח או במקר, צריך שיהיה התנאי כפול. הרמב״ם פוסק כרבי מאיר שהתנאי צריך להיות כפול, ואין קודם ללאו, כמו שלומדים ממסכת גיטין, מתנאי בני גד ובני ראובן, אם יעברו בני גד ובני ראובן, ואחר כך ואם לא יעברו. ותנאי קודם למעשה. הפירוש תנאי קודם למעשה, אין בו שני פירושים. יש פירוש אחד בסגנון, שלפני שהוא אומר, אם יעברו, תינתן להם הארץ, ולא להפך. ויש פירוש אחר במעשה, דהיינו שלפני שעשו את הקניין, היתנו את התנאי. ויהיה תנאי שאפשר לקיימו, לא על מנת שתעלי לשמיים, או על מנת שדברים שבלתי אפשריים. ואם חיסה אחד מכל אלו, אז התנאי לא חוקי. מה הדין בתנאי לא חוקי? התנאי בטל, והמעשה קיים, כאילו שאין שם תנאי. כיוון שהתנאי לא חוקי, התנאי בטל והמעשה קיים. וכל האומר על מנת, הרי זה כאומר מעכשיו, ואינו צריך לכפור לתנאי. הלכה, כמאן דאמר, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו, ולפי שיטת הרמב״ם, אדם שאומר מעכשיו לא צריך לכפור את התנאי. כך דברי הרמב״ם בהלכות אישות פרק ו', כל האומר מעכשיו לא יצטרך לכפור תנאו ולא להקדים תנאי על מעשה. אבל צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו. כזה הורו מקצת הגאונים, שעל מנת זה כמו מעכשיו, ולזה דעתי נוטה. ורבותיי הורו, עכשיו הוא מצטט את רבותיו, שאין צריך לכפול את התנאי ולהקדים אין ללאו, אלא בקידושין וגיטין בלבד, ואין לדבר זה ראיה. דעת חלק מהגאונים והריף, שרק בקידושין וגיטין צריך לכפול את התנאי. מדוע? המגיד משנה מסביר כי הם לא פוסקים כרבי מאיר, אלא רק בקידושין וגיטין. הראב"ד אומר שיש סברה בדבר, אבל הרמב"ם לא פוסק כך. כותב הרמב"ם, ואין לדבר זה ראייה, והרמב״ם חולק על זה וסבור שכל דיני תנאים תקפים אף בדיני ממונות, כמו שהוא אמר בהלכות הקודמות. הנותן מתנה על מנת להחזיר, הרי זו מתנה. זו מתנה עם תנאי. בין שיתנה להחזירה מיד, בין שיתנה להחזירה בזמן קצוב, או כל ימי חייו של אחד מהם, או כל ימי חייו של פלוני, הרי זו מתנה. בין במיטלטלים, בין בקרקע, ואוכל פירות כל זמן המתנה. כיוון שזאת מתנה גמורה, על מנת להחזיר, אם הוא יחזיר, ברגע שיתקיים התנאי, המתנה גמורה, והוא יכול לאכול את הפירות, וגם באתרוג, הוא יכול ליטול את האתרוג, זה שלא לכל דבר. האומר לחברו, שור זה נתון לך במתנה על מנת שתחזיר היום. הקדישו והחזירו. בשלב שזה היה אצלו, הוא הקדיש אותו. הרי זה מוקדש, הקדש חל, כי הוא היה שלו באותו זמן. הוא מוחזר, וגם התנאי מתקיים. למרות שהוא מוקדש, הוא החזיר אותו. אמר לו, על מנת שתחזירהו לי, אז כאן הוא הדגיש שלא תחזיר אותו פיזית, אלא שתחזיר אותו לרכושי, אינו קדוש. שלא יתנה עליו, אלא שיחזיר לו דבר הראוי לו, וכן כל כיוצא בזה. ברגע שהוא יחזיר לו דבר מוקדש, הוא לא יחזיר דבר שהוא יכול להשתמש. אסור לישראל ליתן מתנת חינם לגוי. כתוב לא תכונן, אל תיתן להם מתנות חינם. אבל נותנו לגר תושב. מותר לתת לגר תושב, זה גמרא במסכת עבודה זרה. שנאמר, לגר אשר בשעריך תיתננה והאכלה, או מכור לנוכרי. כלומר, לנוכרי במחירה ולא בנתינה. אבל לגר תושב, בין במכירה, בין בנתינה, מפני שאתה מצווה לאחיותו, שנאמר גר ותושב וחי עמה. כלומר, פירוש הפסוק בויקרא, לא יהיה זה אני פחות מגר תושב שהוא חי עמה. בכל אופן רואים שיש מצווה לאחיות גר תושב. גר תושב הוא מי שקיבל עליו לשמור שבע מצוות בני נוח, כפי שניתנו על ידי משה רבנו, אנחנו משאירים אותו בארץ ישראל, ומעמודו שונה מכל גוי. הגר הזה כמובן לא עובד עבודה זרה, הוא מקבל עליו שבע מצוות. הנותן מתנה לעבד או לאישה, הכוונה עבד כנעני, קנה הבעל והאדון, אלא שהאדון קונה הגוף, כי יד עבד, כי יד רבו, אז כל המתנות שיקבל העבד יקבל רבו, והבעל קונה אותה לפירות. היד הבעל כלפי האישה, הוא זוכה בכל הנכסים שהאישה מקבלת, אבל רק כנכסי מילוג, כלומר בפירות, אבל גוף הקרקע או גוף החפץ יחזור לאישה אם היא תתגרש. נתן מתנה לאישה על מנת שאין לבעלה רשות, ולעבד על מנת שאין לרבו ברשות, קנה אדון וקנה הבעל, כלומר לא הועיל. למרות שהוא אמר על מנת שאין רשות, לא מועיל. אבל הנותן מתנה לאישה או לעבד, והתנה נותן בגופה של מתנה שתהיה לכך וכך, למשל, אני נותן לאישה כדי שתאכל, לא קנה אדון ולא קנה הבעל, כי הוא נתן את זה למטרה ספציפית. המשנה בנדרים אומרת, המדיר הנאה מחתנו, והוא רוצה לתת לביתו מעות, אומר לה, הרי מעות אלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהם, אלא מה שנושאת ונותנת לתוך פיו. כלומר, הוא כתב מטרה מסוימת, וכך פרש שמואל בגמרא שם, וכך פסק הרמב"ם. כיצד? הנותן מתנה לאישה ואמר לה, הרי המעות האלה נתונים לך במתנה עד שתאכלי בהם ותשתי בהם, או על מנת שתלבשי בהם, עד שתעשי בהם מה שתרצי בלא רשות בהליך, לא קנה הבעל, כי הוא נתן את זה למטרה מסוימת. וכן אם אמר לעבד, על מנת שתאכל בהם ותשתי בהם, או שתצא בהם לחירות, לא קנה אדון וכל כל כיוצא בזה. הנותן כל נכסיו לעבדו מתנה, קנה עצמו, העבד קנה את עצמו כי הוא כלול בנכסים, ויצא בן חורין וקנה שאר הנכסים, ממילא הוא גם קנה את כל שאר הנכסים, זאת משנה במסכת גיטין. ואם שיער כלשהו, אומר אני נותן את הכל חוץ מנכס מסוים, אפילו מטלטלים, לא קנה כלום, שאין זה גט חירות כבור, שהרי שיער הוא בגט, מתוך שלא נשתחרר, לא קנה כלום. ברגע שהוא לא ביטל את כל הזיקה בינו לבין העבד, נשאר שיעור שהאדון משייר לעצמו, זה מעכב את העבד מלהשתחרר. כיוון שזה מעכב את העבד להשתחרר, הוא גם לא קונה את הנכסים, כך פרש הריף את המשנה ובגיטין, וכך פירוש הרמב״ם. עד כאן.